מרחב מוגן עם אלעד ברנוי.
שלום, אתם על מרחב מוגן. כאן אנחנו מדברים על שגרה בימים בלתי שגרתיים. אני אלעד ברנוי, בכל פרק אני משוחח עם מישהי או מישהו אחר על היום יום שלהם, והיום איתי באולפן התסריטאי, המשורר ובעל הטור, עדן הביטבול. שלום עדן.
שלום אלעד.
עדן, אנחנו מתחילים כל פעם באותה שאלה. אתה בן אדם של שגרה?
כן, אני בן אדם של שגרה, אני מאוד אוהב שגרה. אני חושב שאני אוהב את השגרה בגלל שיש לי את האפשרות לשבור את השגרה. אז כאילו, כן, אני מעדיף שגרה מיום... גבריאל בלחסן אומר, כאילו, יש יום טוב, יום חג, יום שבת, תנו לי יום רגיל. כן, אני כזה, כן.
שזה מעניין, כי אתה שומר חג, שומר שבת, ודווקא אלה ימים מאוד מאוד כיפים כאלה.
נכון, אבל הם כאילו מכניסים אותי לתוך המחויבות הזאת, שאתה יודע, של משפחה, של התפילות, של הזה, של הזה, ואני כאילו רוצה קצת יותר...
משהו יומיומי כזה.
כן, 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 ממש. אפור, שאני יכול לצבוע בצבעים שלי.
אז איך נראה יום רגיל של עדן הביטבול? אתה קם בבוקר, ואז מה קורה?
איזה, אז אני קם בבוקר, ואני הולך להתפלל, ואז אני חוזר הביתה.
רגע, אתה מתפלל, אתה מעניין כזה ותיקין, אתה מהטיפוסים האלה שפותחים את בית הכנסת?
מוקדם, לא ותיקין, כאילו ותיקין זה בנץ, אז כאילו הנץ זה ממש...
הנץ זה זריחה, הנץ החמה.
נכון, יוצאים כאילו בחושך לבית הכנסת, אני לא, אני מתפלל במניין בשש וחצי, אז כאילו זה... זה קצת יותר מאוחר.
זה מדהים בעיניי, ששש וחצי זה לא הכי מוקדם שיש. זה עדיין, אני לא צריך לתפוס את הדבר הזה. כן, אוקיי, אז שש וחצי.
כן, כשאני מתעורר, לפעמים אני כאילו קצת מאחר, ואז אני מתפלל בבית.
שותים קפה לפני?
כן.
כן.
אני שותה קפה לפעמים לפני, ולפעמים יש מישהו בבית הכנסת אצלנו שקוראים לו יאגן, שהוא מכין קפה למתפללים. אז כאילו כשאני מגיע, הוא כבר יודע איזה קפה אני שותה, והוא מכין לי, או בריסטה של בית הכנסת כזה.
אבל ממש בבית הכנסת שותים את הקפה?
כן, 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 כן.
וואו.
כן.
אני לא...
זה מתכנסת משלנו, זה כזה, אתה יודע, זה מתכנסת טורקי מאוד מאוד ישן ו...
אז קפה זה טבעי שיהיה...
כן, יש שם קפה.
בבית הכנסת. אז אוקיי, אז טוב, האמת שתפילה ממש עושה סדר, נכון? כן. שלוש תפילות ביום זה ממש עושה סדר.
נכון, נכון. נכון, אבל נגיד, אם אנחנו כבר פותחים את עניין התפילות, לי מאוד קשה נגיד עם הסדר הזה, כאילו, דווקא בתור אדם דתי שהתרגל שנים לקונספט הזה של שלוש תפילות, אז הרבה פעמים הוא מעיק. וגם כאילו הצורך הזה לחפש את המניין ולהצטרף למניין הוא כאילו זה.
כן, כי אתה, בעצם בשביל לקיים את המצווה, אתה לא יכול פשוט לקום בבית ויאללה.
נכון, זה לא מהודר ככה.
כן, כן, זה מחויבות גדולה.
זה מחויבות רצינית מאוד, ואתה יודע, כאילו, היו תקופות טובות יותר ותקופות פחות טובות.
אז אתה חוזר הביתה מבית הכנסת.
כן, ואז... חוזר הביתה מוקדם, זה כזה 7:30, מכין תיק לעקיבא לגן.
עקיבא בנך הבכור.
כן, נכון. הוא בן 5:30, ושולי יוצאת לעבודה בדיוק באותו זמן, אני לוקח את עקיבא לגן, חוזר הביתה, ובשנה האחרונה יש לנו עוד בת שקוראים לה אלמה.
בסדר.
תודה, והיא, חיכינו לה הרבה זמן, כאילו בין הקיבה, אנחנו דוסים בכל זאת, אז כאילו 5 שנים פרש זה הרבה.
כן.
אז אני החלטתי שבגלל שאני עובד כזה, שאין לי עבודה ללכת אליה בבוקר, כי בדרך כלל אני עובד מהבית, אז אני רוצה להיות עם אלמה, כאילו לפני שאנחנו שולחים אותה לה... אז בשנה, כאילו מאז ששולי חזרה מהחופשת לידה, אני כאילו עם אלמה בבקרים, והיא סבבה, היא נותנת לי כאילו לעשות עוד דברים חוץ מלהיות איתה. אז בזמן שיש שנה אני כותב.
מה הילדים אומרים בגן שאבא עושה?
אני שואל את עקיבא הרבה פעמים, כאילו אני מגשש אצלו את הדבר הזה. הוא אומר אבא כותב טור, יש לו איזה קטע כזה.
כי אתה כותב טור בעיתון מקור ראשון, נכון? זה משהו מאוד מאוד ברור.
נכון, הוא צריך את הבהירות הזאת, כן, במה אבא עובד, כן, אבא כותב טור. ופעם הוא אמר גם אבא משורר. כאילו, יצא לו, כן.
טוב, כי בסוף ילדים יודעים מה זה שירים, כי הרבה מהתוכן שהם מקבלים בגן זה גם, זה שירים.
נכון, נכון. אז
הוא כותב שירים עם
בורים. אבל היה לו את הבירור הזה, כלומר, הוא היה בטוח בהתחלה שאני כותב שירים ששומעים ברדיו, והוא הבין שזה לא, כאילו, כן.
אוקיי.
הסברתי לו את זה.
הבנתי, אז אני מדמיין את הבוקר שלך, אחרי תפילה, שולי כבר הלכה, אלמה ישנה, כי זה מה שהם עושים הרבה שעות מהיום, נכון? ואתה יושב לכתוב?
כן, בדרך כלל יושב לכתוב, או באיזה, לומד בזום עם חבר, איזה משהו, כן, זה היה יותר קבוע בעבר, אבל עכשיו זה קצת פחות. אבל בדרך כלל אני כותב, כאילו, המחשב פתוח, ואני מג'נגל בין פרויקטים, אפשר לומר ככה.
אז כותב זה, אמרנו משורר, זה גם...
שזה דווקא לא, השירה נגיד לא קורית בבקרים, כאילו, לפעמים כן, אבל בוא נגיד שזאת לא ה... זאת לא כתיבת הבוקר, זאת לא שגרת הכתיבה שלי.
כן, אני גם לא מדמיין, אני לא מדמיין משורר כותב בבוקר עם כוס קפה והבת התינוקת ישנה, נכון? זה לא ה... אני מדמיין...
כן, זה קלישאתי קצת,
אבל זה יותר התסריטאות.
נכון, נכון, בעיקר התסריטאות, וגם כל הטורים שלי במקור ראשון, בעצם היו, הקונספט של הטור הוא סיפורים מהישיבה. זה סיפורים שאני מספר בעצם על תקופת הישיבה שלי, ובחצי שנה האחרונה, קצת יותר, עוד לפני המלחמה, התחלנו לערוך אותם לספר, את הטורים.
בחצי שנה האחרונה. אתה אומר חצי שנה, ואני
ישר... התחלנו קצת לפני המלחמה.
זהו, אני ישר הולך בראש שלי חצי שנה, לפני או אחרי 7 באוקטובר, התחלנו לפני.
לפני, כן, בטח. אני גם עורך, נגיד שירים אני כן עורך בבוקר, כאילו, זה כן אחת המשימות, אבל בעיקר תסריטאות, כן, יש איזה 3 פרויקטים תסריטאים שאני עובד עליהם במקביל, ו...
אני יודע על, כלומר, על העבודה התסריטאית שלך בשבאבניקים, זה מה שאני מכיר. איך 7 באוקטובר משפיע על כתיבת תסריט עכשיו? זה נכנס לה, באופן ישיר לכתיבה?
התשובה המיידית היא לא. בכלל, כאילו, כיוצר אני יכול להגיד שעדיין לא יצא ממני שום דבר שקשור באופן ישיר לשבעה באוקטובר, חוץ מהטור שהוא קצת כאילו כזה, הוא קצת מרפרר אקטואליה, אבל נגיד היצירה, השירה שלי, התסריטאות שלי לא הצליחה עדיין ל... אני חושב שאני עדיין בשלב העיכול, העיבוד, לא יודע איך לקרוא לזה, אבל זה עוד לא נכנס, עוד לא חדר הפנימה. אבל כן יכול לספר שלפחות בתחילת המלחמה, לא יודע, בחודשיים הראשונים, כל הפרויקטים שעבדתי עליהם היו נראים לי פתאום כאילו מאוד מיותרים בעולם, כזה כאילו... עברתי על ספר השירה הבא, כאילו השלישי שאני עובד עליו עכשיו, ואני יודע, הוא כזה מאוד כזה עסוק בעצמי וזה, וכאילו מה עכשיו, כאילו... די, כאילו, זה לא הזמן לדבר על זה אולי. כאילו, הכל היה פתאום מיותר כזה, כאילו. מי זה מעניין עכשיו לשמוע איזה תסביך זהותי של מישהו? כאילו, אתה יודע, אתה מבין מה מתכוון כזה, כן.
תיארנו עכשיו משהו מאוד מאוד כמעט פסטורלי ביומיומיות שלו.
כן.
השגרה הזו היא נראתה ככה גם לפני 7 באוקטובר?
כן. תראה, אז באמת בהתחלה, בחודש הראשון, בחודשיים הראשונים, אפילו 3... הכל השתבש, מטבע הדברים, אצל כולנו, גם אצל שולי בתור מורה, כאילו, אז עשו הרבה בזום בהתחלה, וזה כלומר, הבית שלנו התארגן מחדש, אבל אני לא הצלחתי לכתוב מילה, לא הצלחתי לקרוא מילה, לא הצלחתי לשמוע מוזיקה, לא הצלחתי לתפקד, כאילו, לא לצרוך אומנות ולא לייצר ממנה, ממש יובש מוחלט, אתה יודע, וזה גם כאילו היה... משהו שהוא חלק מאוד מאוד משמעותי ביום-יום שלי, חוץ מזה שאני כאילו גם יוצר, אני גם צרכן תרבות בלתי נלאה, ופתאום כלום. וזה היה... לא הצלחתי פשוט, זה היה בלתי אפשרי.
אתה יודע, זה מאוד מעניין, זה כמובן דבר שחוזר, וגם אני הייתי באותו מצב בדיוק, ואני מרגיש שעדיין לא ניסיתי לאפיין את התחושה הזו שאי אפשר לכתוב, אני נניח בסדר. אבל זה שלא מצליחים לשמוע מוזיקה, למשל, זה דבר שהוא, עבורי למשל זה היה חסר תקדים.
כן, זה גם אותי הפתיע מאוד.
זה מוזר.
מאוד, מאוד, מאוד. מאוד. וכאילו זה לא קרה אף פעם. כזה כאילו לא הייתה לי תקופה שלא היה בא לי לשמוע מוזיקה. זה, כן. אם היית אומר לי את זה, שכאילו, שדיה דבר כזה, אני הייתי חושב שאתה מוזר.
וזה מעניין, כי אני מנסה לחשוב מה התחושה שמרגישים בזמן הזה. יש משהו באלמנט הזה של לשים אוזניות ולהיות סגור? ממה שקורה מבחוץ, שהוא כאילו לא שייך, בטח לא לתחילת המלחמה. עלולות להיות הזקות, אתה מנתק את עצמך ממה שקורה, אתה כאילו פורש כן. ממה ש...
כן.
אולי זה באיזשהו אופן, אני יכול לחשוב.
אבל זה, נגיד, גם כשהייתי, אני שומע מוזיקה באוטו, נגיד, וזה משהו שהוא, אתה יודע, כזה, שיהיה משהו ליד האוזן, תוך כדי נסיעה, נגיד, וזה, לא מנתק אותי לחלוטין, זה כאילו זה נמצא, ופתאום... להפך, כשהיה נגיד, אז קיביתי, זה היה ממש כזה, כאילו לא...
זה משהו רגשי יותר.
ממש, כן, זה היה... לא יודע, קשה להסביר.
ואמרת שאתה צרכן רציני של מוזיקה, עם איזה מוזיקה חזרת להאזנה?
אז תראה, זה היה כאילו, זה היה ממש... חזרתי, אפשר לומר, בצורה די כפויה לשמוע מוזיקה, כי אומן שאני מאוד אוהב הוציא אלבום, אביב גד, שנינו אוהבים אותו, אני...
נכון, נכון.
אז הוא הוציא אלבום שנורא חיכינו לו, נורא...
אני רק אגיד שאתה השלישי בהסקט הזה שמזכיר את האלבום של אביב גד, שזה...
זה אומר משהו על ההסקט שלך.
כן, זה אומר, נכון, אולי זה מה שזה אומר יותר מכל.
כן.
אבל, אז כן, אז יצא לו אלבום חדש.
יצא לו אלבום חדש שמאוד חיכינו, כלומר, האלבום הקודם שלו יצא ב-2016, כלומר, אנחנו כאילו כזה שש ויותר שנים חכים לאלבום חדש מאביב גד, וידענו, אני מדבר בכוונה ברבים, כי זה כאילו כזה תחושה משפחתית, יש קוראים לזה קאט, אני פחות מתחבר, אבל נגיד כאילו ככה. אז ידענו, הוא יצאו סינגלים, וידענו שמתישהו בדצמבר אמור לצאת אלבום, אז כאילו הייתה המתנה באוויר, וכבר דמיינו וזה. ואז זה פשוט יצא. כלומר, אביב, אני הייתי בטוח שהוא לא יוציא את זה, הוא תושב העוטף, הוא גר בעין הבשור, אם אני
בטוח. כן, בעין הבשור, גם פונה.
פונה, כן, הבנתי שהם היו איזה 20 שעות בממד, כאילו, משהו מטורף. אבל כשהוא הוציא, הוא עמד בהתחייבות והוציא אותו ביום שהוא הבטיח, ואפילו כתב, זה נורא רגשתי, הוא כתב, למי שצריך, כאילו זה היה, כן, הוא לא חגג את זה, הוא פשוט שחרר את זה, כי הוא ידע שאנשים מחכים.
יש דבר די, שקשה לתפוס אותו, בזה שכאילו, יש את התאריך יציאה של האלבום של אביב גדג',
כן.
והמציאות מתארגנת באופן כזה, שזה יוצא כאילו בדיוק בזמן, כי האלבום נשמע כאילו נכתב בדם השבעה באוקטובר.
ממש, ממש. ועטיפה, כאילו, אתה יודע, לעטיפה רואים אותו עומד מול ה... אני לא יודע איך זה נקרא, יש לזה בטוח שם, אבל מה שעושה את ההזקת צבע אדום בעוטף, כאילו עומד מול זה עם איזה מכשיר הדברה כזה, כלומר, והשם, עולם מופלא, איפה אתה? וכאילו יש שם, זה נשמע כזה כמו איזה מדע בדיוני, כאילו מבחינת הצירופי מקרים וכל זה, אבל כאילו, אתה יודע, מי שכאילו מצוי בתוך הסיפור הזה של אביב גדג' נגיד, והתכנים שבהם הוא עוסק וזה, לא כזה, כאילו זה לא כזה מפליא, כי אתה יודע, בן אדם שחי עם איזה תדר מאוד, מאוד קשוב, מאוד ערני, מאוד רגיש, יכול לחוש איזה משהו שמבעבע מתחת לפני השטח. ככה אני כאילו הסברתי לעצמי את ה... אתה יודע, יש שם כאילו שבעת הגדיים, כאילו שזה הרצועה האחרונה שחותמת האלבום, שהיא מאוד ארוכה, איזה מין סיפור ארוך כזה וזה. אתה יודע, יש שם שורות כאילו שאתה אומר, בוא נה, זה לא... כן, תנעל את הדלת שאף אחד לא ייכנס.
כן, הזאב
כאילו,
שם דופק בדלת, הילדים...
אז היה. אז היה מוחלטת.
זה דבר די ארטקור לחזור אליו, עדן. כאילו לא לשמוע, לא לשמוע, לא לשמוע, ואז בום, אביב גדג'.
לגמרי, לגמרי. אז כאילו זה באמת היה קצת כפוי, כי אמרתי, אוקיי, אני חייב לשמוע את האלבום הזה, אני לא כאילו... אז פשוט התחלתי לשמוע אותו, והוא גם כזה די יתאים למצב, ומאוד אהבתי, מאוד אהבתי מה שאני שומע, כאילו במובן זה שכאילו, הציפייה שלי הגשימה את עצמה, הציפייה שלנו, וזהו, ואני חושב שזה כאילו גם מאוד דרגי, כי בסוף, אתה יודע, זה הפסקול של התקופה קצת, אז אני לא יודע איך עוד 5 שנים אני אצליח לשמוע את האלבום הזה, כאילו.
כי זה נצבן מאוד בצבעים.
זהו, כאילו, זה ממש, זה קצת, כאילו, זה ינהל בתיבה הזו של התקופה שאחרי השבעה באוקטובר.
זה מעניין שיש ממש אצלי, אפרופו אביב גדג', האלבום מנועים קדימה מחובר אצלי לתקופה מאוד 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 ספציפית בחיים, אני לא יכול להזין לו בלי שהתקופה הזאת תתפרץ לי לחיי, אפילו שזה אלבום שאני מאוד מאוד אוהב, אבל אני יודע שאני צריך לשלם איזשהו מחיר, איזשהו מס של כאב רגשי. זה מעניין לחשוב על זה ככה.
כן, כן, כן. הייתה השקה, זה לא השקה, ההופעה הראשונה של האלבום הייתה שבוע שעבר, בבית לסין, לא הצלחתי להגיע. רציתי מאוד, אבל לא הצלחתי. והבנתי שזה היה, אתה יודע, זה היה רגע בחיים, כאילו זה... מה יש להגיד?
יש משהו שגילית על עצמך בתקופה הזאת שלא ידעת? אנחנו עכשיו נמצאים אני אגיד, אנחנו באמצע מרץ. זה כבר אפשר להגיד חצי שנה בעצם מאז. ואנחנו סוג של חוזרים לעצמנו, לאיזה משהו חדש אולי, לא עצמנו המקורי. אבל כן מעניין לחשוב מה אספנו בדרך, כאילו, אם אתה מצליח לאפיין משהו כזה.
כן. אני חושב שנהייתי, זה יישמע כזה שטחי, אבל אני אסביר את עצמי. אני חושב שנהייתי ישראלי יותר, ולא שהייתי לפני כן איזה איש העולם הגדול, כאילו, ממש לא, אבל אף פעם לא נתתי שום חשיבות, אני חושב שזה גם קשור לרקע החרדי שלי, למקום שבו אני גר, כאילו... בישיבות לא דיברו איתנו אף פעם על ארץ ישראל, על מצוות יישוב ארץ ישראל, זה לא היה, כאילו זה היה פרט טכני בחיים שלנו. אנחנו גרים פה ואנחנו יודעים שזו ארץ הקודש, אבל לא מעבר, כלומר, לא, ויש לזה הרבה השלכות, כלומר, אין מצווה להילחם על ארץ ישראל, ואין קדושה באדמה, ואין ואין ואין. ואני כאילו, אתה יודע, גם אחרי שכאילו לקחתי מרחק מהישיבה וחשבתי על דברים מחדש, הסיפור הזה של, של המקום אף פעם לא היה בשבילי משמעותי, כאילו, פעם אפילו כתבתי כאילו, אולי יש לי ארץ אחרת, כאילו, אתה כזה מין משהו, לא יודע, לא, אף פעם לא הרגשתי את החיבור הזה לאדמה ולארץ כמושא, ומאז השבעה באוקטובר אני חושב שזה משהו שכן פתאום התחלתי לחשוב עליו, וגם התחלתי לחשוב עליו מחשבות רומנטיות, כלומר, כאילו, פתאום אני מרגיש משהו כלפי המקום, פתאום אני מרגיש משהו כלפי הארץ, פתאום אני מבין שכאילו, שיש פה משהו שאני, שקשור בדם שלי ממש.
כלומר, לא, לא, לא נדחפת דווקא ליש לי ארץ אחרת הזו, לדרכון זר.
לא, 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 לא.
שזה מעניין, כי זה, 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 זה תקופה מאוד קשה להיות כאן.
נכון, 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 אבל... נגיד, אנחנו, יש לנו איזה קבוצת וואטסאפ כזאת של חברים מהישיבה, ואחד אחד גר במקסיקו, כלומר...
זה חברים מהישיבה שהם, היית אומר שהם כולם על, על הספקטרום, כן. רובם חרדים עדיין, או שזה כזה...
כולנו על הספקטרום החרדי, החרדי. פחות או יותר. יש, כאלה, יש שניים, שלושה שחזרו בשאלה, וכאילו, כבר לא, אבל גם הם, גם אלה שחזרו בשאלה, הם על הספקטרום החרדי,
נכון,
כאילו,
נכון,
הם,
נכון,
זה
כן.
לא עובר אף פעם.
כן.
אבל נגיד הקבוצה הספציפית שעליה אני מדבר, אנחנו כולנו... כולנו עובדים, כולנו עושים עוד דברים, אבל כן, כן על הספקטרום החרדי. אז אחד מהם, חבר שלנו יוסף, הוא גר במקסיקו, הוא מקסיקני, כלומר, ההורים שלו שנים במקסיקו, ובשבועות הראשונים של המלחמה, כאילו, התכתבנו בקבוצה כל הזמן, ובאנו את הפחד שלנו ואת החרדה, ממש קיומית, כאילו, אני ממש זוכר שהיה את הדיבור הזוי הזה, על זה שאנשים צלמים בתים, אתה זוכר את הקטע בתחילת המלחמה, וכאילו...
כן, היא נטלת, זה...
ואני נטל, אימא לכולם, כאילו, זה זה. ופתאום, כאילו, נכנסנו לזה קצת, היה איזה ערב כזה, שכאילו, מישהו כתב, אני גם ראי, כאילו, היה מין כזה זה. כאילו, ואז פתאום עלה איזה משהו כזה, יאללה, בוא, אז בוא נעוף מפה, כאילו, יוסף באים אליך כזה, משהו וזה, והוא אמר, מה, אתם נורמלים? כאילו, כל מי שפה בקהילה שלנו במקסיקו, מחפש טיסות לאר, כאילו, לבוא אליכם. ואתם רוצים לברוח, כאילו, היה מין כזה... אז ירדנו עליו, אמרנו לו שהוא לא מבין, והוא כאילו לא פה, אז קל לו להגיד שכאילו, יאללה, אני בא ואני מציל אתכם כזה, אבל, אבל כן, בהתחלה היה, אתה יודע, זה היה נורא.
יש איזה, הסיפור החרדי עכשיו מקבל המון המון המון, יש פה, יש פה המון עיסוק, גם עיסוק לא פשוט, בכזה ג'ינגול של מרכיבי זהות שונים, נכון? אתה, אתה יודע, אתה, אני גם ישראלי, אני גם חרדי, ודווקא באיזשהו אופן אני מרגיש שאתה, בתור אדם שכותב טור, במקור הראשון שהוא טור שעוסק בחיים החרדים, והוא דווקא נכתב לאנשים שהם לא מעולם הזה, אתה כאילו באיזשהו אופן צריך לתווך את הדבר הזה לקהל הרחב.
כן.
אני רואה את המאזינים והמאזינות לא רואים את הפרצוף שלך עכשיו, אבל כן. משימה מעייפת?
כן, היא מעייפת מאוד. תראה, בעיקרון, הטור הזה הוא טור של סיפורים. כלומר, מראש, והוא אף פעם לא היה משהו כבד משקל, איזה משהו שמתווה דרך, או עכשיו מייצג את החרדיות. כאילו, זה היה טור סיפורים, סיפרתי עובדות חיים פשוטות מעולם הישיבה, שאני מאוד אוהב, שבו גדלתי 10 שנים. אז כאילו היה לי מאוד נוח, מהמקום שבו אני נמצא היום, לספר על עולם הישיבה, גם ממקום כזה שלא מחויב לישיבה, אבל גם מאוד כזה מכבד אותה, כזה. וזה היה סבבה, זה היה נחמד. חברים שהם הישיבה, שהם הקוראים, שכל הזמן הייתי רואה לנגד עיניי, היו מאוד, מאוד נהנו ממנו. הרבה פעמים גם התעצבנו ממנו, כי כאילו, הציפו שאני אהיה קצת יותר, אעשה להם יותר יחסי ציבור. אבל הקוראים של מקור ראשון, שזה עיתון ימני, זה עיתון דתי-לאומי, זו הייתה כן חוויה כזאת, נגיד, מציצנית, או אנתרופולוגית כזאת, כאילו, הצצה לעולם שהם לא מכירים. ומאז המלחמה, כאילו, התור הראשון שכתבתי אחרי המלחמה, הרגשתי שזה אי אפשר, אי אפשר לכתוב עכשיו במקור ראשון, ובכלל, סיפורים מהישיבה, כאילו, זה כמו הדבר הכי לא טקטי בעולם.
לא, זה חייב להיות מחובר באיזשהו אופן.
זה היה חייב להיות מחובר באיזשהו אופן, אז התואר הראשון שכתבתי היה באמת איזה מין מכתב כזה, כאילו, הוא נוסח כמכתב, לבחורי ישיבה, לא יודע, או לרבני הישיבה או משהו כזה, שצריכים לחשוב מחדש על הסיפור הזה של השתמטות של חרדים מצהל. כן, כן.
מתי זה פורסם?
זה פורסם בשבוע השני של המלחמה.
אוקיי.
כן. כן, זו הייתה תחושה כזאת מאוד... כי אני הרגשתי את זה מיד, לא ידעתי אם לכתוב את זה או לא, ובסוף זה כן פורסם, ובאמת זה התפוצץ כזה וזכה להמון שיתופים וזה. וכמובן גרר אחריו מטבע הדברים את הכעס מאוד גדול מאזורים חרדיים מסוימים. חברים שלי שהרגישו ממש נבגדים, כאילו מה זה.
אולי צריך להגיד, כי אנחנו לא יודעים מתי אנשים מאזינים להסקט הזה.
כן.
אבל עכשיו, ממש בימים אלה, הנושא הזה של גיוס חרדים לצהל, הוא הנושא הכי, הכי, מדובר. הכי מדובר, מלהיט, מעורר מדון וריב.
נכון.
גללתי ברשתות בדרך לכאן וראיתי כזה תמונה של חייל שנהרג במלחמה לא עלינו, וליד זה תמונה של חרדים שכותבים נמות ולא נתגייס. כן. זה ממש עכשיו הדבר.
נכון.
ואתה שבוע שבועיים אחרי המלחמה כבר התחלת, הקדמת את זמנך.
כן.
כי הבנת שאנחנו נכנסים לתקופה שבה זהו, זה לא יוכל להתיישב באופן כזה כמו שזה עכשיו?
לגמרי, אני חושב שכאילו, תסכים איתי, כאילו כל מי שבשבועיים הראשונים כולם הבינו עם כל ההלם וכל הפחד והחרדה והכל, הבינו ששום דבר לא יכול באמת לחזור להיות כמו שהוא היה קודם.
חשבנו ככה, יכול להיות שטעינו אגב, אני לא יודע.
יכול להיות שטעינו, נכון, אבל כאילו הייתה איזו תחושה כזאת שכל אחד צריך לעשות איזה חשבון נפש עם עצמו, איפה היינו לא בסדר, שהאסון הזה בא עלינו. עכשיו, אתה יודע, זו תחושה כאילו מאוד כללית, ויש בסוף כאילו חשבון נפש של פרטים. אז החשבון נפש הפרטי שאני עשיתי, כמישהו שמספר סיפורים נגיד מהישיבה, זה שאני צריך רגע לאפס את הסיפור הזה, ולהגיד חברים, עכשיו זה לא הזמן לספר סיפורים מהישיבה, כי כאילו אפשר לעשות איזו רומנטיזציה, וסיפורים מהישיבה זה נחמד והכל וזה, אבל עכשיו, מעולם הישיבות החרדי, אף אחד לא מסתכן. אף אחד. וזה בעיניי עוול, אתה יודע, שדורש תיקון, מיידי, מיידי. אז אחרי הטור הזה, זה היה נורא מצחיק, אחרי הטור הזה אנשים, נפתח, היה זה רגע שחרדים ביקשו להתגייס לצהל, אתה זוכר כזה בהתחלה, ונפתחו איזה שני מסלולים כאלה, מאוד איזה. אחר כך כמובן התייחסו לזה בציניות, ואמרו שזה לא, אני מברך. והרבה אנשים חשבו שבעקבות הטור, אני בח'אן יונס, כאילו, אתה יודע. אז כאילו, התחילו לדרוש כזה בשלומי, כאילו בקטע מוז, כאילו, אתה בסדר? ואני, עכשיו, אני לא התגייסתי לצהל, כאילו, כתבתי אומנם איזה, אבל עשיתי שירות אזרחי מזמן, שאגב, אני חושב שזה, כאילו, גם עם כל הציניות שבדבר, ועם כל זה, זה פתרון נהדר, כאילו, שירות אזרחי זה פתרון נהדר, לא יודע, עכשיו הפתרון ה...
שירות אזרחי זה שירות לאומי, נכון?
כן, זה בעצם להשתלב באיזושהי מסגרת קהילתית, או לא קהילתית, אבל בעצם לתרום לחברה באיזושהי דרך. זה בעיניי הדבר שצריך כל הזמן להזכיר, כי קרה, יש הרבה כאילו פופוליזם סביב הדבר הזה של גיוס חרדים. הרבה חרדים אומרים לך, כן, ובגלי צהל נהרגים, וזה לא, באמת, לא, כאילו, תן מעצמך, תרום מעצמך משהו לחברה הישראלית.
עדן, אני עכשיו יהיה בתפקיד הסנגור על, כן. על עניין הגיוס חרדים לצהל.
לטובת העניין.
כן. יש את האמונה הזאת שהלמידה של תלמידי חכמים, היא מגינה על חיילי צהל ועל אזרחי המדינה לא פחות מהחיילים.
נכון. וזה לא סותר עדיין תרומה למדינה. כלומר, יש אפשר להאמין בהמון דברים, ואני בעד. כלומר, אני גם מאמין שלימוד תורה יש לו ערך אמיתי בהגנה, בסגולה, בשמירה. ועדיין, היות וזה לא קונצנזוס, והיות ואנחנו לא, אי אפשר לראות בעיני הבשר שלנו את תרומתה של התורה להגנה על עם והארץ, וכמו שבן אדם חולה הולך לרופא ולא לומד עוד דף גמרא, אז בדיוק אותו דבר.
לפעמים בא לך שיזמינו אותך לפודקאסטים ולא ידברו איתך על זה שאתה חרדי?
כן.
פתאום אני חושב לעצמי. כלומר, זה... זה מרכיב מרכזי ביום-יום, אני מתאר לעצמי. אבל גם זה, נכון? אתה כאילו נדרש כל הזמן להיות בתפקיד הזה של
ה... כן, כן, כן. מתישהו הבנתי שזה כאילו, שאין לי כאילו, זה ירדוף אותי לנצח, אז כאילו אני השלמתי עם זה ואני עושה את זה. אבל נגיד בפרויקטים התסריטאיים שלי, ששניים מתוכם עוסקים בעולם החרדי,
אתה רוצה להגיד איזה פרויקטים מדובר?
כן, יש אני כזה יצא ממחזר. יש פרויקט שמבוסס על הטורים שלי, כלומר, שמספר בעצם על בחור ישיבה שכותב סיפורים לעיתון תחת שם בדוי.
וואו.
כן, וקצת הקצנו את זה. הוא כותב לארץ סיפורים מישיבה חרדית.
שלם.
כן, ואז כאילו הסדרה בעצם נעה גם בסיפור שלו וגם בסיפורים שהוא מספר. ועל הפער שיש בין הסיפורים שהוא מספר לחיים האמיתיים בישיבה. כזה מין, כן. זה פרויקט אחד. ועוד פרויקט שעוסק דווקא בסיפור החזרה בתשובה של ההורים שלי, שעוסק בכלל בסיפור של אנשים שחוזרים בתשובה. כאילו, זה משהו שלדעתי לא טופל מספיק בטלוויזיה. הייתה סדרה אחת לדעתי שעסקה בזה, מקימי, שהייתה מבוססת על הספר של נועה ירון.
כן.
כן, אפרופו יוסף המקסיקני, כן. אני הבאתי לישיבה את מקימי, שזה היה כזה זה, ואני זוכר שהוא קרא, הוא נתתי לו לקרוא את זה, והוא קרא, והוא עצר, מהרגע שהיא חוזרת בתשובה, הוא אמר לי, שמה זה כבר לא מעניין. כאילו, החזיר לי את זה כזה, כאילו, קרא באמצע ו...
זה כמו לקרוא את הרי פוטר, ומהרגע שהוא מגיע להוגוורטס, להגיד, די, זה לא מעניין כל הקסמים האלה.
זה כאילו, קרא את כל ההוללות וזה...
אז זהו, אז היה סדרה מקימי, נגיד גם שהייתה סדרה שנקראת לתפוס את השמיים, שאורלי זילברשץ שיחקה מישהי שבעלה חוזר בתשובה, הופך לחרדי, אבל אני מסכים שזה נושא שהוא באמת לא מטופל בטלוויזיה.
לא מטופל מספיק, בקולנוע יותר, כאילו הדברים שרמה בורשטיין עושה, כן, קצת, כן, לא השני של האמת, אבל כן, היא כן מתעסקת בעולמות התשובה, אז אני כאילו כן כותב משהו שקשור לסיפור של ההורים שלי, וזה באמת הפרויקט שאני כאילו חולם לעשות. אבל מעבר לזה, בהקשר לשאלה שלך, אם נמאס לי כאילו מאיזה, כאילו יש לי איזה, בא לי לכתוב משהו, לא יודע מה, כאילו הכי רחוק מהעולם שלי, ממש, אבל אני כנראה לא מכיר מספיק, אני לא זה,
אבל,
לא
אבל אתה יודע מה, וזו אמת, זה הדבר הזה, זה התזכורת שקיבלנו גם בשבעה באוקטובר, זה שבסוף אנחנו כאן, ואתה יודע, אני רוצה לכתוב עכשיו סיפור על משהו שמתרחש, אבל אני לא יכול, כי אלה החיים שאני חי כאן, כי בסוף יש משהו בטח בגיאוגרפיה, כן, אבל במרכיבים זהותיים שהוא כל כך חזק, ש... אתה יודע, אני פתאום עכשיו חושב על... נגיד אני אכתוב סיפור שנתרחש ב... לא יודע, רומן היסטורי בהודו.
כן.
מה אכפת לי מזה? כן, מה לי כן. ולזה? כלומר, זה דווקא בגלל, הייתי רוצה שזאת המציאות, אבל דווקא בגלל שהמציאות כל כך שמיכה, קשה לצאת מזה.
תשמע, אני שמעתי, אני לא יודע כמה זה מבוסס, אבל שמעתי שכל מחלקות התוכן כאילו בטלוויזיה, הם מחפשות עכשיו דווקא חומרים מאוד כאלה מנותקי קשר, כאילו ממלחמה, כזה, די, אסקיפיזם עכשיו, זה המילה הקדושה, כאילו, היא כזאת ה... בואו נברח מה...
יש באמת מורכבות עם ה... מפחדים נורא מיתוגים של צהל ושל משטרה, אני חושב. יש ממש חשש מזה. גם תחשוב שהרבה בסוף מההפקות האלה אמורות להגיע לאן שהוא, הם מקווים שיקנו אותם וזה, וממה שאני הבנתי, זה לא חומר מאוד פופולרי כרגע. אז מנסים, אומרים, טוב, בואו ננסה לגעת בחומרים שהם לא... כן, אבל בסוף קשה לברוח מהדבר הזה. הנה, אתה יודע, אמרתי לך, אני מאס לך, שואלים אותך שאתה חרדי, ובסוף גם כל הפרויקטים שאתה עושה, זה קשה לברוח מזה. אני לא יודעת כמה יש להורים, לילדים, פריבילגיה להיות עם חרדות, אבל עד כמה הדבר הזה נוכח בחייך של חרדה?
אני לא טיפוס חרדתי, כאילו, באופי. אני כן כזה, נגיד, סקרן בקטע שיכול לגרום לאנשים לחשוד אותי כחרדתי. כאילו, אני כזה, נגיד שאני חולה, אני כן בודק כזה, מה בדיוק, אבל...
אתה כאילו, אתה בודק באינטרנט כזה, את כל האופציות, כאילו, של כזה. כן. אבל בסוף תמיד מגיעים לסרטן.
נכון. אבל כאילו, הנה, בסוף אתה מגיע לסרטן, ואני לא דואג מזה, כאילו.
לא.
כן. אבל המלחמה בפירוש הציפה אצלי חרדה שלא הכרתי בעצמי בכלל, ואני חושב שזה לגמרי קשור לעצם העובדה שאנחנו הורים, שאני אבא. אתה יודע, אני חושב שאחד הדברים הכי בסיסיים, וזה גם משהו שלא ידעתי אותו קודם, אבל הבנתי אותו בעקבות החרדה הזו, שאחד העוגנים הכי משמעותיים בעצם היותי אבא, הוא היכולת שלי להגן על הילדים שלי. בפעולות הכי פשוטות, אתה יודע, לנעול את הדלת בלילה, ולחסות בשמיכה, והכל יהיה בסדר. ופתאום, אתה יודע, זה נשמט, כאילו, זה... לא, כאילו, הפעולה הזאת שלך, של האחריות הזאת שאתה נועל את הדלת, היא חסרת משמעות. אתה לא תוכל להגן על הילדים שלך. וזה, אתה יודע, בלתי אפשרי לחיות, כאילו, לתפקד בצורה נורמטיבית, עם ידיעה כזו בראש.
יש משהו בלהסתכל על הילדים ולראות בהם גם איזושהי הגנה מסוימת, כלומר, במה שאתה כן יכול לתת להם, לראות איך יצור חסר ישע שאתה יודע שאתה הכוח שלו. אפשר לשאוב מזה איזושהי מידה של כוח או הגנה?
תראה, כאילו, לזמן יש פה תפקיד מאוד משמעותי בכל התחומים, בכל הנושאים שדיברנו עליהם. כאילו, ככל שעובר הזמן אנחנו חוזרים לשמוע מוזיקה, ככל שעובר הזמן אנחנו חוזרים לכתוב. אז גם כאן, כאילו, גם בסיפור הזה של ההורות, ככל שעובר הזמן, הולכת וחוזרת לתחושת היכולת להגן עליהם. וכדי לזרז את זה, אני עשיתי עם עצמי כאילו ממש היפוך כזה. כלומר, מתישהו הבנתי שאני פשוט לא יכול להיות האבא שהייתי עד היום, אז הסתכלתי עליהם ואמרתי, אוקיי, אז אני אתן להם לתת לי משהו, כאילו לתת. אז פשוט הייתי מסתכל על עקיבא בעיניים, מסתכל על אלמה בעיניים, ואומר, אוקיי, הם הדבר, הם התקווה עכשיו, הם לא מבינים כלום. ושזה קצת יקרין עליי, התשטוש הזה. תשמע, זה היה... יש לנו מרפסת בבית, שפונה בכלל כאילו כזה חצי לתוך הבניין, כאילו היא לא... זה, והסוכה שלנו נשארה בנויה במרפסת, כי זה, אתה יודע, שמחת תורה, הסוכה נשארת בנויה, ואיזה חודש לא פירקתי אותה. כאילו, עכשיו, זה משהו הייתי עושה מיד ומוצא שמחת תורה, כזה, זה טיק טק, זה לוקח 10 דקות.
כן, אבל אתה מאלה שמקפידים ל...
דווקא לא בקטע כזה, כאילו, אתה יודע, זה חוסם לי קצת האור, עוד אין את זה. והשארתי את הסוכה עומד, עכשיו, זה בד, אלעד, זה כאילו בד, זה בד שמחובר עם אקדח סיכות לכאילו קרשים כאלה מאוד דקים. ופשוט השארתי את הבד הזה עומד חודש, ופשוט פחדתי להוריד אותו. אתה מאמין לי? כאילו, מה זה פחדתי? חששתי להוריד אותו. אמרתי, זה כאילו, זה דימה לי עוד איזה שכבת הגנה על הבית. שזה גם קצת סימבולי, כי כאילו הסוכה היא כזה מרחב שמור, מרחב אמוני כזה, אבל פשוט לא הצלחתי לפרק את הסוכה. כאילו, אז היא פשוט נשארה. ומתישהו פירקתי אותה, כאילו, כזה, אבל...
זה יפה שאתה מתייחס לזה, מאוד אהבתי את מה שאמרת עכשיו, שזה מרחב שמור, מרחב אמוני, כי בתפיסה שלי, סוכה, אתה יודע, ראי וכל הדברים האלה, ופתאום אני חושב על זה שזה בעצם, אתה מייצר משהו שהוא כל כולו, זה מ...
כן, היא גם מקריאה, צילה דם האמונותה, כאילו, צל האמונה יש לשם כזה... בחזל.
בסוכות לפני, ישנתם בסוכה?
כן, כן, בטח, בטח. תפקדנו בה לחלוטין. יש לנו סוכה קטנה, כי הבית קטן וזה, התארחנו הרבה בסוכות וזה, אבל כן, הסוכה שלנו הייתה, אתה יודע, סוכה ישראל.
אתה יודע, מישהי סיפרה שאחת מאזינה בתוכנית אחרת שאני מגיש, עשינו תוכנית ממש לפני, ב-5 באוקטובר. ודיברנו שם על סוכות, ואמרתי שסוכות זה החג האהוב עליי, כי אין בו טבח. זה החג היחיד שאין בו טבח.
שלא ניסו להרוג אותנו כזה? כאילו...
שהאתוס של החג לא מבוסס על זה.
כן, כן, כאילו... זה סיפור הצלה, כאילו.
כן, וגם לא, אני גם לא אוהב את כל הסיפורי אחרי זה, ואז אנחנו טבחנו.
כן, כן, פורים אנחנו בערב.
כן, לא מתחבר. תקרא לי יפה נפש. אני לא מתחבר, וסוכות זה כזה חג שקשור לטבע, ועכשיו, אתה יודע, אני חושב על סוכות הבאה, וכאילו, איפה אנחנו ואיפה סוכות?
לגמרי.
אתה בן אדם כזה של אקטואליה, אתה כותב טור במקור ראשון, אבל זה לא טור חדשותי או אקטואלי כל כך.
לא, הוא טור סיפורים שלפעמים קצת נוגע באקטואליה.
ביום-יום, לפני, בחיים הקודמים שלנו, עד כמה היית כזה מחובר למה שקורה? יש לך רשתות חברתיות, זה אני יודע.
כן.
אבל עד כמה זה חלק מהחיים שלך?
תראה, אני בן אדם מעודכן, כאילו הייתי בן אדם מעודכן תמיד, ידעתי מה קורה, כזה, במיוחד גם בשנה האחרונה שהיה כאילו את כל הקרע, נגיד, הפנים חברתי בישראל, אז כאילו כן עניין אותי מה... לאן זה הולך, וכן הייתי ערני. אני לא מהמנותקים האלה, כאילו הייתי שומע נגיד חדשות כזה פעם ביום. אבל לא הייתי נגיד... מקפיד באדיקות לשבת בערב ולצפות במהדורה, כאילו, ועכשיו אני, אתה יודע, כל הזמן, אונליין, אני כזה, כל 10 דקות נכנס לאפליקציות, בודק, יש איזה מין ציפייה, לי יש, כל הזמן ציפייה שבעשר דקות שלא נכנסתי קרה משהו, קרה משהו גדול כזה, שכאילו, שחררו עוד חטופים, והרגו את סינואר, כאילו כזה, אתה יודע, מין, יאללה, שיקרה כבר משהו כזה עם הדבר הזה.
כן, האמת שזה... יש משהו ב... אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, כי לפעמים יש איזו מידה שאתה נכנס ואתה כמעט מוכזב. עכשיו, אתה יודע, על פניו, מה כבר יקרה, כן? הרבה בשורות רעות יכולות לבוא, זה טוב שאין איזה משהו, אבל כן, שמשהו כבר יקרה, שמשהו ישתנה, שנצא מהברוך הזה.
נגיד, אני ממש זוכר את הבוקר שהתעוררתי ונכנסתי, על הבוקר נכנסתי לאתר באתר של N12, וראיתי שבלילה צהל שחרר את שני חטופים. תקשיב, זה כאילו, לרגע הזה חיכיתי, בדיוק לרגע הזה, ורציתי ממנו עוד כאלה, עוד כאלה.
אני רוצה לשאול אותך לסיום, כשכל הדבר הזה יחלוף ויגמר ויהיה מאחורינו, ואני מקווה שהחטופים יחזרו בשלום, ומה הדבר שאתה מחכה לו, מחכה שיחזור, משהו שאתה מתגעגע אליו?
וואו. תשמע, אני חושב שבעצם כל... באיזשהו אופן הכל חזר, קצת, זה נראה. ואנחנו תמיד גם קצת מתנצלים על זה שהכל חזר, כאילו, סתם הופעות, אני מאוד הופעות, מאוד. ועדיין לא יצא לי להיות באף הופעה, לא בכוונה, כלומר, כן הייתי הולך נגיד לאביב גדג', אבל ידעתי שאם אני אלך, זה לא, אני לא אצליח לרקוד בהופעה של אביב גדג' כמו שהייתי רוקד קודם. ואני חושב שאני מאוד מחכה להופעה. אני מאוד מחכה להופעה טובה כזאת, שאני מצליח באמת כאילו לדעת שמה שהיה היה, ואפשר לרקוד.
לרקוד, אני חושב שהעניין הזה של לרקוד זה משהו שחוזר כאן הרבה.
כן?
כן, כן. גם, לא זוכר מתי הפעם האחרונה רקדתי. כנראה שיותר מחצי שנה. טוב, שנרקוד עם כמה שפחות דמעות בעיניים. עדן, הביטבול, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה.
וזהו, עד כאן מרחב מוגן להיום. כל פרקי ההסקט זמינים באתר וביישומון כאן, ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. תודה לטל ניסן על ההפקה, תודה לטכנאי אסף רותם. אני אלעד ברנוי, להתראות.